נראה קטע בפרשות שבוע, ואני לא יודע אם נספיק, כמה שנספיק בעזרת השם, אני רוצה להסתכל עליו בשלושה היבטים שונים, גם בהלכה, גם בהגדה, וגם במוסר. אז נתחיל בקטע ההלכתי, אבל קודם כל נראה על מה אנחנו מדברים. אני קורא מקור ראשון, כתוב בפרשה, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחיך, רנה, עצוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשכל גם שניכם יום אחד? כתוב שאחרי שיעקב לוקח את הברכות, אז רבקה אומרת לו, תברח אל לבן אחיך הרנה, כדי שעשיו לא יהרוג אותך. ואז חזל אומרים שרבקה נפלטה לנבואה מפיה, למה אשכל גם שניכם יום אחד? אז לפני שנראה מה הגמרא אומרת על זה, בפשט של הפסוק יש כאן איזה קושי. כי היא אומרת ליעקב, תברח שעשיו לא יהרוג אותך, כי אם הוא יהרוג אותך, למה אשכל גם שניכם יום אחד? עכשיו לכאורה, אם הוא יהרוג אותך, רק אתה תמות. למה גם שניכם יום אחד? או מה תראה, חזל אומרים, נפלטה לרוח הקודש, שהם ימותו באותו יום. אבל בפשט מה הפשט? אז כתוב כאן בצד בכתב יד כמה תירוצים. התרגום יונתן מתרץ בפשט, שאמרה ליעקב, אם הוא יהרוג אותך, באותו יום עשיו יצטרך לברוח מגואלי האדם שירצו לנקום את נקמתך. אז הוא יתחייב גלות, וגלות זה כמו מוות, אז זה כאילו שתיכם מתו לי באותו יום. חלק קוראים שאם אתה תהרוג אותו, אז יכול להיות שהוא גם יהרוג אותך, שתיכם תמותו מהמלחמה הזאת, ואז בפשט אתם תמותו באותו יום. וחלק מהמפרשים, החזקוני ורב חיים פלטיאל, הם מפרשים שלמה אשכל גם שניכם יום אחד, זה לא הולך על יעקב ועשיו. היא לא אמרה ליעקב, אם הוא יהרוג אותך ואתה לא תברח, אז אתה ועשיו תמותו לי באותו יום. היא דיברה על יעקב ויצחק. למה? כי מה עשיו אמר? יקרבו ימי אבל אבי, והרגע את יעקב אחי. עשיו לא רצה להרוג אותו בחיי אביו, היה לו כיבוד הורים. אז היא אמרה לו, מתי הוא יהרוג אותך אם אתה לא תברח? מתי שיצחק ימות. אז באותו יום שיצחק ימות, גם אתה תמות. אז למה אשכל גם שניכם? זה הולך על יצחק ויעקב. זה החזקוני.
למה עשיו שלח את שלו?
את הבן שלו.
למה
הרוג
אותו?
מעניין. שאלה יפה. שאלה יפה. זה שאלה יפה. טוב, אז עד כאן, לא, שאלה טובה מאוד, צריך לבדוק את זה. עד כאן ראינו בפשט המפרשים דלנו, עכשיו נראה את מה שרשי כותב ברוח הקודש, וזה המקור של זה, הגמרא בסוטה, ונרצה לעיין בגמרא בסוטה הזאת בכמה היבטים, מה שנספיק בעזרת השם. עומד הגמרא בסוטה דף י' ג', כתוב שם במשנה, יוסף זכה לקבור את אביו יעקב, והגמרא דנה עכשיו על המשפט הזה במשנה. שואלת הגמרא, מה ישנה מעיקר דכתיב ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, ואדר וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, ומה ישנה לבסוף דכתיב, וישב יוסף מצרים, הוא ואחיו ואדר וכל העולים איתו לקבור את אביו. שואלת הגמרא, אחרי שיעקב נפטר, כולם עולים לארץ ישראל לקבור אותו. בפסוקים של העלייה לארץ כתוב שקודם עלו עבדי פרעה, ובסוף האחים היו. ובחזור, קודם האחים מוזכרים, ואז רק אחרי זה כל הבאים. אומרת הגמרא, למה זה ככה התהפך? אמר רבי יוחנן, בתחילת שלא ראו בכבודם של ישראל, לא נהגו בהם כבוד. ולבסוף שראו בכבודם של ישראל, נהגו בהם כבוד. בהתחלה עבדי פרעה לא כיבדו את האחים, הם הלכו ראשונים. פתאום אחרי הלוויה הם קלטו מי זה האחים, הלכו בסוף. בחזור כבר הלכו בסוף. מה הם ראו שם? אומרת הגמרא, דכתיב ויבואו עד גורן העתד. כתוב בתורה שהם הגיעו עד גורן העתד. עכשיו, הפשט של המילים זה קשה. התד, מה זה התד? קוץ, נכון?
קוצני.
שיח קוצני. עכשיו, מה זה גורן? גורן זה אספה של תבועה. אדם לא עושה גורן להתד. אדם עושה גורן לתבועה, לשיבולים. מי אוסף התדים? אומרת הגמרא, וכי יש גורן להתד? אלא מה היה שם הרמז בפסוק? אמר רבי אבאו, מלמד שיקיפו כתרים לארונו של יעקב, כגורן זה שמקיפים לו התד. נג, מה זה? התורה כאן רמזה לך מה היה שם. מה קרה? כמו שיש שדה, אז איך אתה שומר עליו? מקיף אותו בגדר קוצים. ככה את ארונו של יעקב הקיפו בכתרים. איזה כתרים? אומרת הגמרא, נטלו כולם כתריהם ותלעו בארונו של יעקב. תנה, 36 כתרים נטלו בארונו של יעקב. למה? כתוב, כמו שהגמרא מה תגיד. דילגתי, סליחה. כן, שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה, תנה כולם למלחמה באו, כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, נטלו כולם כתריהם ותלעו בארונו של יעקב, תנה 36 כתרים נטלו בארונו של יעקב. כלומר, באו בני עשיו, בני ישמעאל ובני קטורה, והגמרא אומרת שהם באמת באו להילחם, רצו לנצל את ההלוויה, להרוג שם את כולם. איך שהם ראו את הכתר של יוסף נבלו. כולם ידעו שיוסף זה אימפריה. ראו את הכתר של יוסף נבלו, ואז יוציאו את הכתרים שמו על ארונו של יעקב. אז שעבדי פרעה קלטו מי זה יוסף ומי זה המשפחה הזאת, איך כל העמים בטלים אליו, בחזור הם הלכו בסוף, לא בראש. כי הם כיבדו את אחי יוסף, כן? ועכשיו הגמרא מספרת מה קרה שם. עד כאן הגמרא תיארה לנו את הלוויה של יעקב, את ההתחלה של הלוויה, שהיה כבוד גדול, כל האומות שבאו להילחם הורידו את הראש והורידו את הכתרים. ואז מה קרה שם? הגיעו לחברון למערת המכפלה. כתוב והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. מה זה כבד מאוד? אפילו סוסים ואפילו חמורים לא נתנו להם לאכול באותו יום, הם צמו להראות את הקושי של האבדה. כיוון שהגיעו למערת המכפלה, אתה, עשיו קמה עקב, באו לקבור את יעקב, עשיו בא, חוסם את הפתח, אמר, הוא לא נקבר כאן. אמר להם, ממרא קריאת הארבע היא חברון, ואמר רבי יצחק, קריאת ארבע, ארבע זוגות היו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב אליה, אי הוא קברה ללאה בדידה, והי דפייש דידיו, אומר עשיו, קוראים למקום הזה קריאת ארבע. למה? כי את ארבע, ארבע זוגות יש כאן. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. יש כאן שתי קברים פנויים. יעקב ולאה היו אומרים לי, אחד ליעקב, אחד אליה, נכון? אומר עשיו, אני, יש לנו, אנחנו שתי אחים, אני ויעקב. יעקב יכול או לקבור כאן או אותו, או את אשתו לאה. הוא בחר לקבור את לאה כאן. זהו, הקבר שנותר זה שלי. מה, גם הוא וגם לאה יקברו כאן, איפה אני אקבר? זה שייך אליי. חסם את הפתח. אומרת הגמרא, אמרו לזבינתה, אמרו לה, אבל אתה מכרת את הבכורה, מכרת את הבכורה, בתוך זה גם מכרת את הקבורה שלך. אמר לה, הוא נני זיבני בחורתא, פשוטא מזיבני. אמר להם, אני מכרתי את הבכורה, בחרתי גם את החלק ששייך לי כמו בן אדם, את הבונוסים שיש בבכורה מכרתי, בכור מקבל פי שתיים, את הכוח של הבכור מכרתי, אבל מה, מכרתי את זה שאני בן אדם, אני גם אחד מהאחים, אני לא מקבל פי שתיים כמו בכור, כי מכרתי את הבכורה. אבל לפחות את החלק שלי אני אמור לקבל. לא ניכנס כאן לדיון במפרשים מהפשט, הרי יש כאן שתי קברים, אני אגיד את זה בקצרה רק, יש שתי קברים, נכון? עכשיו, אם בכור מקבל פי שתיים, אז כמה הוא אמור לקבל מתוך שתי קברים?
מתוך 2-4.
יש שתי קברים, ויש כאן שתי אחים, נכון? הבכור מקבל פי שתיים, אז כמה הוא אמור לקבל? שתי שליש, טוב מאוד, שתי שליש. אז איך עשיו רוצה בכלל קבר לבד? הרי גם לפי הטענה של עשיו, שהוא בכור מגיע לו פי שתיים, אז מתוך שתי קברים מגיע לו שתי שליש. עכשיו, ליה כבר קבועה. אז מה, תקבל שתי שליש, הוא יקבל שליש?
שליש, לראש.
אתה אומר שזה ככה יצא. אז באמת אמר שדן בזה שבאמת עשיו, הטענה שלו הייתה כאן שהוא מכר את הבכורה. נגיד זה ממש בקצרה, כי זה סוגיה בפני עצמה. מה זה בכלל מחירת בכורה, ואיך אפשר למכור בכורה. אבל, איך? או, חכה, עוד שני נגיע לזה. אבל אמר שאומר שעשיו מכר את הבכורה, הוא לא מכר את החלק שלו של הפי שתיים. הוא לא מכר את כל הבכורה שלו. מה הוא מכר? הוא מכר את הבונוסים של הבכורה. זה הבדל גדול בין למכור את כל הבכורה לבין הבונוסים. למה? כי בהלכה זה נקרא סילוק. יש דבר שנקרא למכור את הדבר, ויש דבר שנקרא, יש לי בונוס ואני מסתלק מהבונוס, אני נהיה כמו בן אדם רגיל. אז עשיו אומר, אני... בדיוק, את כל הבונוסים אני מסתלק. לכן עשיו אומר, הוא לא טען שמגיע לו שתי שליש. כי הוא יודע מה זה שתי שליש, מה זה יעזור לו. הוא טען, אני שמחרתי לך את הבכורה, הוא אמר, ויתרתי על הבונוסים, לא נתתי לך את הבונוסים, לא העברתי את הבונוסים ממני אליך, אלא אמרתי, אני ואתה אחים שווים. ככה הייתה הבכורה לפי עשיו. הוא לא כיוון למכור, להעביר את הבכורה ממנו ליעקב, אלא הוא כיוון לוותר על הבכורה של עצמו. זה הבדל, הבנתם? הוא לא מכר בכורה, הוא ויתר על בכורה. וזה עונה על הרבה שאלות של הראשונים. הרשב"א שואל בשו"ת שלו, איך אפשר למכור בכורה? זה דבר רוחני, דבר שלא בא לעולם, אפשר למכור אותו. אז הוא דן בזה. לפי זה אין קושיה. כי הוא לא מכר כלום, הוא רק סילק את הבונוסים שיש לו. וסילוק אומר הקצות החושן, שאפשר להסתלק מדבר שלא בא לעולם. אז הוא לא מכר כלום, הוא רק ויתר על הבונוסים. אז עשיו אומר, אני ויתרתי, שאני מכרתי את הבכורה, לא מכרתי בכורה, אני ויתרתי על הבונוסים, אז במקום שתי שליש מגיע לי לפחות חצי כמוך, אתה אחד, אני אחד. זה הייתה הטענה של עשיו. אומרת הגמרא, אמרו לאין, דכתיב בקברי שקריתי לי, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהודה הצדק, אין קירה אלא לשון מכירה, שכן בקרחי הים קוראים מכירה קירה. מחדשת הגמרא, שיעקב אבינו קנה את הבכורה, לפי אמר כלומר שעשיו ויתר על חלק שלו הבונוס, ואמר אני ואתה שווים, יעקב לא הסתפק בזה. הוא קנה ממנו את החלק במערת המכפלה, והיה לו שטר על זה. אומר להם עשיו, איפה השטר? אמרו לו, יש איגרת מפורשת. עכשיו הוא ידע שהם לא הביאו אותה או משהו, אמר תביאו אותה. אמרו לו, זה במצרים. אמרו את מי נשלח להביא אותה? נשלח את נפתלי. דכתיב, אני מדלק כמה שורות, דכתיב נפתלי, איילה של אוכה, נותן אמרי שפר. אמר רבי אבאו, אל תקריא אמרי שפר, אלא אמרי ספר, שהוא הלך להביא את הסתר. טוב, בינתיים, מארץ ישראל למצרים יש זמן. אז המיטה של יעקב מונחת שם, ומחכים שנפתלי יחזור. אומרת הגמרא, חושים ברי דדן תמן אבא והכירן לעודנה. בינתיים היה שם אחד הנכדים של יעקב אבינו, מזה חושים, חושים הבן של דן, כן שבט דן, הבן שלו קראו לו חושים, והוא היה כבד שמיעה. אמר לה הוא, מה היה? אמר להם, מה קורה כאן? הוא לא הבין, הם דיברו, הוא לא שמע מה הם דיברו. אמר, הוא רואה את המיטה של סבא שלו בשמש מחכה שם. אמרו לה, כמה עקב, היי דעתי נפתלי מעד ומצרים. אמרו לו, עשיו כאן מעכב את הקבורה, אנחנו מחכים שנפתלי יחזור ממצרים. אמר להם, נראה לכם שעד שנפתלי יחזור ממצרים, ככה יעקב יהיה כאן? אמר לו, ועד דעתי נפתלי מעד ומצרים, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון, שקל כולפה מחיה הרישה. לקח מקל, נתן לעשיו מכה בראש, ואומרת הגמרא, נפלו העיניים של עשיו, לפי חלק מהגרסות כל הראש גם, כן? הכתוב שנפל הראש והעיניים של עשיו, והעיניים שלו התגלגלו עד הרגליים של יעקב. פתח יעקב את עיניו וחייך. והיינו דכתיב, ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. יש כאן הרבה עומק שאולי קצת ניגע בו בהמשך אם נספיק, לא יודע אם נספיק בכלל. אני אומרת הגמרא, באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה. דכתיב, למה אשכל גם שניכם יום אחד? ואף על גב שמיטתם לא ביום אחד, אומרת הגמרא, הרי יעקב אבינו נפטר 40 יום לפני זה במצרים, קבורתם הייתה ביום אחד. זה מה שרבקה אמרה, למה אשכל גם שניכם יום אחד? נפלטה נבואה מפיה ולא ידע מה אמרה, אבל היה כאן לפחות רמז, שזה היה קרוב לזה, או מה תראה את הדיון בהלכה לזה, שיקברו שתיהם באותו יום, ביום שנקבר יעקב, גם עשיו נהרג שם שהוא חסם את הקבורה. מה, הראש של יצחק, נכון, התרגום אומר שליד יצחק. יפה. עכשיו זה הסיפור בגמרא, ואנחנו נרצה לדון בשלוש שאלות. שלוש שאלות. שאלה ראשונה, הרי כתוב אשכל שניכם יום אחד, והגמרא עצמה אומרת שאפילו שהמיטה לא הייתה באותו יום, אבל הקבורה הייתה באותו יום לנחשב, למה אשכל גם שניכם יום אחד? נראה שיש בזה אולי השלכות הלכתיות. שאלה שנייה, למה זכה עשיו בכלל שהראש שלו ייקבר במערת המכפלה? ולמה דווקא ראשו? ולמה בכלל היה לו רצון להיקבר במערת המכפלה? לא אכפת לו. מה דוחף לו להיקבר במערת המכפלה? שאלה שנייה, שאלה שלישית, למה רק חושים בן דן הרג אותו? היה שם כל השבטים. למה אחד מהשבטים לא בא מה זוז, אתה מעכב את הקבורה והרג אותו? למה דווקא חושים בן דן הוא זה שהרג אותו? אז בוא נראה מה נספיק. נתחיל בסוגיה הראשונה. סוגיה קצת הלכתית. אמרנו, לכאורה הקבורה הייתה באותו יום, המיטה לא הייתה באותו יום. אז לפני שנכנס לסוגיה בהלכה, רק נגיד את הכותרת שלה. אדם לא אף אחד מישראל נפטר לו אבא או אמא, אז יש את היום יורצייט, כידוע שיש עניין להגיד קדיש ולהגיד תהילים וכו' וכו' וכו'. מה המדד של היום היורצייט של ה-12 חודש? האם יום הקבורה או יום הפטירה? יום הקבורה. עכשיו נראה את הסוגיה, לא פשוט. הסוגיה הזאת עלתה, לצערנו השנה זה קרה, איך? יפה, ניכנס לזה עכשיו. נדון בכללי ונדון בשנה הראשונה, עוד שנייה, בוא נראה מה נספיק, אבל הסוגיה הזאת מאוד עלתה ביום כיפור, וגם לצערנו שנה שעברה וגם השנה, שנגיד יש שבועים לצערנו שנרצחו בשבי, אז אתה יודע את התאריך שהם נרצחו ונקברו שבוע אחרי זה. אז מתי אתה עושה את היום יורצייט של כל הברכות והתפילות, מתי אתה עושה את זה, ביום הקבורה או ביום הפטירה? אז בואו נראה את הסוגיה ואיך זה קצת קשור לגמרא שראינו.
אתה מדבר על ה-30 או על
השנה? לא, על השנה. על השנה. עוד מעט נראה 30, השנה אני מדבר. אני קורא למטה תרומת הדשן, סימן רשת צדי ג' שאלו את השאלה הבאה. רבים חלוקים בדבר הזה. יש מיתנים ואומרים קדיש וברכו ביום המיטה, ויש ביום הקבורה, כן, שזה לא באותו יום. איזה מהם שפיר תפה? מה יותר נכון? אומר תרומת הדשן, ייראה, זה ביום המיטה שפיר תפה. אומר תרומת הדשן, יותר נכון להגיד ביום היציאת הנשמה, מתי שהבן אדם נפטר. וכן הורה אחד מהגדולים ותלמידים שהיו גם הגדולים הורו כך. עכשיו הוא אומר, וכמה גדולים גם כן שהורו ביום הקבורה, עומד מחלוקת. היה גדולי עולם שאמרו ביום המיטה, חלק אמרו ביום הקבורה. מי שאמר ביום הקבורה ולא ביום הפטירה, מה הייתה הראיה שלו? הביא ראיה מהגמרא שעכשיו ראינו. והיה נראה ראיה לדבריהם מהגמרא בסוטה גבי גבורת יעקב אבינו, שבא חושים בן דן, הרג את עשיו, והגמרא מה אומרת? התקיימה נבואתה של רבקה, למה אפשר גם שניכם יום אחד? אבל לא הבנתי, הגמרא עצמה אומרת, הם לא מתו באותו יום, הם רק נקברו באותו יום. והגמרא אומרת שזה נקרא למה אשכל גם שניכם יום אחד. רואים שאדם שקול, מה זה נקרא? יום הקבורה. ככה הוא רוצה להוכיח מגמה. כמו שהגמרא אומרת שהקבורה הייתה באותו יום, זה נקרא למה אשכל גם שניכם יום אחד. רואים שהעיקר זה, המדד זה הקבורה, לא המיטה. אני מדייק שתי שורות אחרי זה. אלמד, יום הקבורה חשיב יום השכול, והנינוץ וצער הלב, האב והאם על הבן וכן איפכה. וכל מה שמתענים ביום שמת בו אביו ואמו, אינו אלא לזיכרון, יום הנינתו וצרתו, כדתניא בהדיא כיום שמת בו אביו, כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם. אז הוא אומר, חלק רצו להביא ראיה מהגמרא אצלנו, שלמה אשגל גם שניכם, אומרת רבקה, הצער שלי יהיה ביום אחד, וזה יתקיים בקבורה, רואים שהצער של הקבורה, זה המדד על התרומת הדשן דוחה את הראיה הזאת. אמנם, עד רבה, מה שמד יום המיטה עיקר? הוא אומר, לא, אני סובל שהמדד זה יום הפטירה. וגם הגמרא הזאת זה ראיה לשיטתי, למה? זה בסתם אמר כיום שמת בו אביו, ואין בלשון הזה בסתם אל המיטה ולא קבורה. הוא אומר דבר ראשון, הגמרא עצמה אומרת כיום שמת בו אביו. המדד של הגמרא זה יום הפטירה. והגמרא אצלנו עם יעקב, אומר תרומת הדשן, והידס אותה, בדקה אמרינן ואף על גב דמיטתן, משמע זה לא נתקיימה לגמרי, אלא מעין זה. לאחי כמראתם קבורתם מיה. וכן אני רגיל להורות ביום המיטה, אני רואה לנו ידעתי כתבתי. אומר תרומת הדשן, ההפך, מהגמרא כאן יש ראיה לשיטתי, כי מה הגמרא אומרת? הגמרא עצמה מפרצת, מעריכה בלשון. היא אומרת, אפילו שהמיטה לא הייתה באותו יום, הגמורה הייתה באותו יום. כמו הגמרא עצמה אומרת שהנבואה שלה הייתה נבואה ברמז, לא ממש התקיים הנבואה. זה הייתה מעין הנבואה. אבל הגמרא עצמה אומרת שבאמת העיקר זה יום המיטה. למה השקל גם שניכם יום אחד? זה אומר למות באותו יום. אבל היא ראתה מעין נבואה שהקבורה הייתה באותו יום. אז הגמרא עצמה אומרת שזה לא ממש הפטירה.
למעשה הם לא מתו ביום אחד.
הם נקברו רק באותו יום. נכון, ועצמה הגמרא מדגישה זה שזה לא קרה באותו, הפטירה לא הייתה באותו יום. וזה שהגמרא מדגישה זה, זה מראה שהגמרא עצמה אומרת שהנבואה שלו לא התקיימה במלואה. כלומר היא ראתה מעין משהו.
רמז.
רמז היא ראתה. לכן אומר תרומת הדשן למעשה שהעיקר זה יום המיטה.
אפשר להציע מסברה, כן. למה אשכל, מה השכול? אלה שאומרים את זה
בעמיתה, זה יותר קרובים כאן עמיתה. ואלה שאומרים את זה, אלה 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 שאומרים את זה, מעניין, נכון. בין נשכם מצקיק קצת מה אתה אומר, נכון. בוא נראה, נכון. לפי תרומת הדשן מה ראינו, העיקר זה יום יציאת הנשמה, נכון, לא הקבורה. ככה פוסק הרמ"א הלכה למעשה. אני קורא את הרמ"א ביורדיה. סימן תף ב' אומר הרמ"א, מצווה להתענות יום שמת בו אביו או אמו ולעשות כל הדברים לעילוי נשמה, ומתענים יום המיטה ולא יום הקבורה. אז הוא פוסק להלכה את תרומת הדשן שהעיקר זה יום המיטה. עד כאן ראינו לגבי בכללי כל שנה שאדם חס ושלום נפטר לו אבא או אמא, אז המדד של לעשות את כל הדברים לעילוי נשמה זה יום יציאת הנשמה. מה קורה כמו שהזכיר כאן כבודו שנה ראשונה? בשנה הראשונה מצינו מחלוקת אחרונים גדולה, לכאורה שצריך להבין למה מחלוקת אחרונים, הרי ראינו עכשיו, העיקר זה יום יציאת הנשמה, נקודה, למה שבשנה ראשונה יהיה הבדלים? אז בואו נראה. שנה ראשונה נחלקו האחרונים, עכשיו נראה את הסברות. שוט מסת בנימין, הוא היה התלמיד של הרמ"א, כן? הוא כותב ככה. ולעניין, מה שהסכימו האחרונים, דיום המיטה הוא עיקר ליורצייט ולא יום הקבורה. הוא אומר, נראה, דהיינו דווקא משנה ראשונה ואילך. הוא אומר, כל מה שרבי ומורי פסק, הרי מה? שהעיקר זה יום יציאת הנשמה, יום המיטה, זה בכל השנים, חוץ משנה ראשונה. שנה ראשונה, המדד זה יום הקבורה. ככה הוא רוצה להגיד. למה? יפה מאוד, למה?
זה מיעוט במקרים האלה של יום הקבורה ויום הקבורה.
אמרתי, לצערנו במלחמות זה מאוד מצוי. לא, יש כמה מקרים. אחד, כמו שהוא מביא עצמו, ערב שבת, הרב רב חיים קניאבסקי לא נקבר באותו יום.
אבל הרוב נקברים באותו יום שמתים.
נכון? אם זה ככה אין שאלה, נכון? אבל זה לא מצ... אתה צריך... שנייה. אם יום המיטה ויום הקבורה באותו יום אין שום שאלה, הכל ברור. אבל יש המון מקרים שזה לא ככה. נפטר בערב שבת, חיילים. הרב עובדיה כתב את התשובה הזאת אחרי מלחמת יום כיפור, שהיה מלא כאלה. חייל נהרג, שמו אותו בשטח, ועד שהביאו אותו עד שזה נקבר יכול להיות שבוע אחרי זה לפעמים. גם אומר, שנה שעברה וגם היום, חטופים, יש חטופים כבר חצי שנה, הגופות שלהם שם, החיילים שזה, אתה קובר אותם חצי שנה אחרי זה. לא, על מה, זה לא תמיד ככה. אני אומר, לפעמים היו מביאים את הגופה שבוע אחרי זה, שלושה ימים אחרי זה, ביום כיפור, נכון? זה משנה, התשובה הזאת של הרב עובדיה נכתבה ליום כיפור. כן, טוב, אני ממשיך. אני ממשיך, אז הוא אומר ככה, שו"ת מסד בנימין אומר, כל מה שפסקו האחרונים שהעיקר זה יום המיטה, זה בכל השנים חוץ משנה הראשונה. למה? אני קורא את השורה הראשונה. נראה דיינו דווקא משנה הראשונה ואילך, אבל בשנה הראשונה לעולם עושים את היורצייט ביום הקבורה ולא ביום המיטה. למה? ואם לא כן, לפעמים לא ישלים אבלות של י"ב חודש מושלם, כגון אם ימות בערב שבת בראש חודש שבט, סמוך לשבת, שאין פנאי לקוברו קודם השבת, ויקבר ביום ראשון שאחריו שהוא ג' שבט. אם אתה עושה היורצייט ביום המיטה בראש חודש שבט, גם האבלות יפסיק באותו היום, כי כבר נהוג עלמא שלא להתאבל רק עד היורצייט. וזה ודאי לאפשר פירו, דאבלות מתחיל מיום הקבורה ולא מיום המיטה. וצריך להשלים האבלות עד יום הקבורה שהוא ג' שבט. ואז כשעושים היורצייט ביום הקבורה בשנה ראשונה, לא בא לעולם לחסר האבלות. אומר שו"ת מסד בנימין, למה, מאיפה הגיע המנהג הזה? וכך הוא רוצה שיעשו, שבשנה הראשונה מדד יום הקבורה, חשש לתקלות. בגלל שאנשים רגילים שבשנה הראשונה הם נוהגים את כל הדינים של י"ב חודש עד היורצייט, מגיע היורצייט ומשחרר את הדינים של י"ב חודש. עכשיו, אם אדם נפטר נגיד ביום שישי, קברו אותו ביום ראשון, אם תגיד שהוא יתחיל לספור מיום המיטה, כן? אם תגיד שזה ביום המיטה, בדיוק, הוא יתחיל את האבלות ביום המיטה, אז יעבור 12 חודש, יגיע לתאריך של יום המיטה, יפסיק את האבלות. אז זה לא נכון, הרי דינים של י"ב חודש מתחילים ביום הקבורה. אז הוא יקשר בין היום היורצייט, שבכלל יום לעילוי נשמה, לדיני האבלות של י"ב חודש, שזה מיום הקבורה. אז אם אתה תעשה, אומר מסד בנימין, בשנה ראשונה, לפי יום הפטירה, אז אדם יתחיל את יום הפטירה, פתאום יגיע היורצייט, יעשה קידוש בבית כנסת, לעילוי נשמה, יפסיק את דיני האבלות. יגידו, מה אתה מפסיק? ה-12 חודש אחד נגמר עוד יומיים, הקבורה הייתה יומיים אחרי זה. עלו יתבלבל ולא ישמור יומיים או שלוש דיני אבלות של בית חודש. בגלל החשש תקלה הזאת, אומר המסד בנימין, תתחיל בשנה הראשונה מיום הקבורה. יוצא שהכל זה מחשש תקלה של י"ב חודש, אדם לא יגמור את י"ב חודש שלו טוב.
אז זה גם, אבל אם זה באותו יום הקבורה והמיטה ביחד.
אין חשש, לא, אין בעיות, נכון. אין שאלה בכלל.
היום אבל העסק די מסודר, אתה מקבל פתק בדיוק מתי היורצייט הראשון.
או דרך חלק מהתאים של האחרונים.
הוא רושם לך בפתק לפי יום הקבורה לשנה הראשונה.
אומר לך חשש, אומר אנשים רגילים שמגיע יום היורצייט הם משחררים את הדינים של י"ב חודש. ככה אנשים רגילים. ככה אנשים רגילים. כן.
יש מצב
שאנחנו
אומרים הרי קדיש
11
חודש, גם פה זה יום
הקבורה
11 חודש.
העיקר זה ה-12, לא 11. העיקר זה ה-12 חודש. אני מדבר על דיני אבלות של 12 חודש. קדיש זה עוד סוגיה. קדיש זה עוד סוגיה, בגלל שלא יראה שהוא רשע, שהוא גיהנו 12. מיום הפטירה, לא יודע. לא יודע, שאלה טובה, לא יודע. לא יודע. לא יודע, קדיש אני לא יודע. איך? זה קשור לדיני...
אם זה קשור לדיני קבורה,
אולי נכון, מסברה דיני... מקבורה מהסברה, הייתי אומר. מסברה, אבל אני לא יודע, אני לא נעול על זה. יום הקבורה, 11, נכון? יום הקבורה. זה מה שהוא אומר, נהיה לי מיום הקבורה, נראה לי, מסברה. נראה לי, כן. כן, כן. כן. טוב רבותי, מחילה שאני מעיץ קצת כי יש הרבה להספיק. אני אומר, לפי השו"ת מסד בנימין, ויש כאן עוד להקה של האחרונים, תסתכלו במקור 2, שהרבה נהגו ככה, יוצא שהמסד בנימין אומר, כל הפסק של הרמ"א, שהמדד זה יום המיטה, כמו שראינו בתרומת הדשן, זה כל השנים, על שנה ראשונה הקבורה מחשש את הקלות. ככה אמר מסד בנימין. עכשיו אני קורא את החולקים, הרבה חולקים, הבאתי כאן רק את הבן איש חי באריכות קצת, אז אולי נראה אותו בדילוגים. אני קורא אותו מההתחלה ואז נדלג אולי בהמשך. הבן איש חי רוצה להגיד שגם בשנה ראשונה המדד הוא יום הפטירה, גם בשנה ראשונה, והוא אומר שגם על פי הסוד זה צריך להיות ככה, גם על פי הקבלה.
אבל הוא אמר יפה שאם הוא עונה אז בין הקבורה למיטה יכול להיות חצי שנה, כמו שלמשל אלה שעכשיו נמצאים.
נכון.
ואז מה? אז יצא לו חצי שנה רק להגיד קדיש?
זה משנה. זה חלק מהקושיות של האחרונים, נכון. בגלל אתה זה באמת מקשה על המסת בנימין, נכון.
לא, שזה הבן ישחיים, לא טוב.
מה, שהמדד זה יום הפטירה?
כן.
למה?
כי התבורת היא, בקשורננו...
אה, עם הקדיש. בגלל זה אני אומר, הקדיש אני צריך לבדוק, אני לא סגור על זה, אני צריך לבדוק את זה מפורש, לא רוצה לבלבל אתכם. הקדיש אני לא יודע, כאן אנחנו, הסוגיה שלנו כאן זה לא על הקדיש, זה על הדיני היור צייט וכל הזה, הברכו. כן, לא יודע, קליס, אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד, להכשיל אתכם. כאן אנחנו מדברים על מתי יום היורצייט, מתי התאריך של יום היורצייט. על הבן ישחי כותב ככה, אני מתחיל מהתשובה. אני מדלג על השאלה, מתחיל מהתשובה. למטה, אתם רואים את החולקים, שוט רב פעלים? למטה, יש לכם שאלה, אחרי זה כתוב תשובה, בקטע האחרון. תשובה. שואלים את הבן ישחי אותו שאלה, מה קורה אם אדם נפטר בתאריך מסוים ונקבע בתאריך אחר, מה עושים? אז הוא כותב ככה, כתוב בגמרא ששלושה ימים לבכי, שבעה להספד, 30 יום לגיהוץ ולתספורת. הוא אומר שהארי הקדוש הסביר למה דווקא שלושה ימים לבכי, שבעה ימים, הוא הסביר את הכל על פי הסוד, הוא לא הסביר אבל מה העניין של השלושים. רק הסביר את הגימל והזיים. אז הוא כותב ככה, הנה חזל אמרו, שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, ו-30 יום לגיהוץ ולתספורת. כנזכר בגמרא וכו'. ואחי איתה במסכת שמחות, 30 יום לאבל, 30 יום לגיהוץ, 30 יום לתספורת וכו'. הוא מפרש בגמרא שם כיצד לעיבול וכו' וכו' וכו'. אני מדלג לשלוש שורות מהסוף. ורבנו האריזל, באמצע השורה אני קורא, ורבנו האריזל בשאר טעמי המצוות פרשת ויחי, אני עכשיו קורא את השורות המודגשות, גילה את הסוד של השלושה ימים לבכי ושבעה ימים להספד, אבל סוד השלושים יום לא פירש שם מה הסוד דווקא, למה דווקא שלושים. אמנם, הרב המקובל בעל מעבר יבוק, בשפת אמת וכו', כתב, וזה לשונו. אחר שבעת ימי ההספד תקנו 30 יום לגיהוץ ולתספורות, שקודם שתהיה הנשמה מגועצת ומסולקת, עברתי דף, מכוחות, חומריות ומקטמיה, אפילו שיהיו מועטים, צריך לפחות 30 יום. אומר המעבר יבוק, הוא מסביר את הסוד של ה-30 יום. אומר, הנשמה, גם אם יש לך קצת עבירות, מתי היא נקייה לגמרי? אחרי 30. ועוד רמז ה-30 יום יהיו, בסוד ה-30 שנה, נאמרים במראות יחזקאל, הנביא עליו השלום, שהם 30 מדרגות, 10 שבעולם העשייה, ומשם ל-10 שבעולם היצירה, ומשם ל-10 שבבריאה. 30 מעלות אלו צריך שתעלה הנשמה קודם שתזכה להיות צרועה בצרוע החיים. ולפי זה תם ה-30 יום יהיה למתק בחינת הדינים שלי ב-30 מעלות אלו. כי עד שם מגיע כתרוג החיצוניים, על כן אין להתאבל לגדול שבישראל יותר מ-30 יום. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום שלא בחרו אותו אלא 30 יום. ואחר כך כתוב, ואיתמו ימי בכי אבל משה, וחכמים היו שוברים להתאבל על רבנו הקדוש שנה תמימה עד שמצאו מקרא זה במשה רבנו עליו השלום. עד כאן לשונו. הנה לפי דבריו סיום ה-30 מעלות הם ביום ה-30, וכל זה החשבון מוכרח להיות מיום הקבורה, כי ידוע דאין נעשה שום עלייה ותיקון ומיתוק לנשמה, כי הם עד אחר קבורה כנודע. כלומר אומר הבן איש חי, מיום הקבורה מתחיל ה-30, לא ה-12 חודש, ה-30 מתחיל מיום הקבורה. למה? מסביר לנו המעבר הבוק על פי הקבלה, שיש 30 מעלות שהנשמה צריכה לעלות ומזדקחת, לכן זה לעשות של 30 יום דווקא. אוקיי, אני ממשיך. הוא גם מזכיר את זה, נכון, בוא נראה. גם נמצאנו למדים לפי דברי הרב מעבר יבוק, וה-30 יום הם כנגד 30 מעלות שצריכה הנשמה לעלות קודם שתהיה צרורה בצרור החיים. והם כנגד 30 ספירות של בריאה, יצירה, עשייה, נמצא הנשמה ביום ה-30 עם משלמת מעלות הנזכרות. ואלו ה-30 מוכרח שיתחילו מיום הקבורה, כמו שאמרנו, דיין נעשה שום דבר לנשמה כי מחר הקבורה, ועל כן ביום ה-30 שהיא משלימה את כל העליות הרוחניות שלה, נוהגים לעשות להקרובים התחתונים באותו היום סיוע בתוספת לימוד וצדקה, כי הכל הולך אחר החיתום, וכל דבר צריך בסופו עזר וסיוע יותר. ועוד למדנו מדברי הרב מעבר יבוק, אז נזכר שהטעם שמתאבלים למטה במשך 30 יום בגיהוץ ותספורת, מה העניין של זה? הוא כדי למתק הדינים שיש ב-30 מעלות אלו. כלומר שאדם חווה את הצער כאן שהוא לא מסתפר ולא וכו' וכו', הוא עוזר למתק את הדינים מאותה נשמה של הקרוב. כי עד שם מגיע הכתרוג החיצוני, וכי נזכר לעיל וביעוד ורעבוד, ידוע שבשלושה עולמות וכו' וכו', אני מדלק על מסביר הפי הקבלה.
מי הוא לעניין
בשלום
השנה?
יפה מאוד, אני מדלג למטה איפה שרב מרדכי קורא, אתם רואים למטה שורה המודגשת, למטה, בקטע אחד לפני הסוף, מי הוא? עד עכשיו אומר הבן ישחי, הסביר את הסוד של ה-30 יום, זה רומז ל-30 מעלות רוחניות, זה מתחיל מהקבורה, כי הנשמה מתחילה לעלות מהקבורה, עד 30 יום מהקבורה.
איפה היא מתעכבת?
מה עד?
הנשמה יוצאת שמתחילה
מת, לא? לא, לא כזה פשוט, לא. כתוב בקבלה שזה לא פשוט, לא סתם יש מצווה כל כך גדולה להביא נפטרים לקבר ישראל, זה לא...
היא יוצאת, אבל היא לא...
ברור שהיא יוצאת, היא לא נמצאת בגוף, אבל עיקר...
אבל
ידוע שבזמן השלושים הנשמה נמצאת ומרחפת
נכון, כל השיבה, בשיבה השיבה היא נמצאת בבית שלו, נכון, אז הוא ממש מתאר שם את כל התהליך, היא שומעת, היא רואה תהליך ארוך, אז יש שיעור בפני עצמו, אה? נכון, זה גם של עניאלי כתוב שבבית שלו, ככה זכור לי, אבל אני לא זוכר.
לכן עדיף לשבת בבית
הנפטר? אם זה בבית של אחר, עניאלי לא רוצה להגיד סתם, זה קצת דברים מוכנים. אני ממשיך, אין לנו הרבה זמן בכלל. אולי את הקטע הבא נראה כבר שבוע הבא את השאלות האחרות, או שכבר נתחיל סוגיה חדשה, אני לא יודע. על עד כאן דיברנו על השלושים, אומר הבן איש חי, הסוד של שלושים זה 30 מעלות רוחניות, מתחיל מהקבורה, כי העלייה מתחילה מהקבורה, ולכן שם יש עניין לספור כל יום, כי כל יום יש עלייה, ויום 30 צריך להיות ביום ה-30, כי שם נגמר החיתום, ואתה צריך לעזור לה בגמר החיתום, לכן עושים עלייה לילוי נשמת. עד כאן דיברנו על 30, שזה יום הקבורה. עכשיו אומר הבן איש חי 12 חודש, יום היורצייט, מי הוא? לעניין תשלום השנה של י"ב חודש, נראה די ראוי לעשות התענית והלימוד והקדישים וההליכה על הקבר ביום המיטה, אפילו בשנה הראשונה. אפילו בשנה הראשונה, לא כמו רשות מסת בנימין. הבן ישי לא חשש לתקלה, וכמו שאתה סגר אומר, אדם יכול לספור, ולא חשש לתקלה, הוא מסביר גם על פי הסוד, למה זה ככה. כי בעניין 12 חודש אין מניין קצוב במספר הימים. הוא אומר, ב-30 יום, בגלל שכל יום יעולה דרגה, אז צריך בדיוק 30 יום. אבל ב-12 חודש זה לא עכשיו העניין של ימים וזה. עובדה הוא מביא ראיה שכתוב בקבלה שאם אדם נגיד נפטר ביום רביעי, השנה אחרי זה כבר בליל שבת של שבוע לפני זה הנשמה שלו עולה. יש לו עלייה. אתה רואה שלא נכנסים כאן לימים. אפילו שיכול, הפטירה שלו היא ביום שלישי רביעי. יום שישי בערב שבת לפני זה עליית נשמה שלו. אומר הבן ישראל, אתה רואה שיש שתי דרגות. יש 30 שזה כל יום עלייה, ויש 12 חודש שהנשמה עולה בשבת לפני זה בכלל. אז שם אין עניין של חישוב של ימים. לכן שם אומר הבן איש חי, ב-12 חודש העניין זה לא יום הקבורה, זה יום המיטה אפילו בשנה ראשונה. אני קורא את השורה למטה מודגשת בסוף, והנה פה עירנו בגדד. אין אנחנו יודעים בזה מנה הגדורות הראשונים, ואני דרכי להורות לכל שואל, כמו שכתב הזכור לאברהם, כי בסברת השח, שגם בשנה ראשונה זה יום המיטה, מפני כי... לפי קוצר דעתי על דרך הסוד כך צריך להיות, ומצד התענית היא קטם הרבה לעשות ביום המיטה. אומר בסברה ברור ששייך יותר ביום המיטה, ועל פי הסוד זה גם נכון, כי זה אין עניין בדיוק של הימים להיכנס לימים של העלייה הרוחנית. לכן הוא אומר שגם שנה ראשונה יורצייט זה ביום המיטה ולא ביום הקבורה. הרב עובדיה אני קורא למסקנה את הלקות יוסף, מה נפסק למעשה. אומר הלקות יוסף, בכל מנהגי יום השנה יש ללך אחר יום הפטירה אם ידוע מתי היה, ולא אחר יום הקבורה, אין בשנה הראשונה ואין בשנים שלאחר מכן. הוא פוסק כמו הבן איש חי. ורק לעניין מנהגי האבלות של 12 חודש שנוהגים הבנים על הוריהם, יש לנהוג בהם עד יום הקבורה. כלומר מנהגי י"ב חודש ההלכתיים זה מיום הקבורה, אבל העניין של היועצת ועליית נשמה וכל התוספת לימוד זה ביום הפטירה. אבל שאר העניינים כגון שנייה הזכרה, תענית, סיום אמירת הקדיש, הנה כן אומר סיום אמירת הקדיש, וביקור בבית הקברות יש לקבוע ביום המיטה גם בשנה הראשונה. והנוהגים לעשות את ההזכרה בשנה הראשונה ביום הקבורה, כמו שכבודו הזכיר, שחלק נוהגים כמו האחרונים שבשנה הראשונה הם סוברים כמו המסד בנימין, שזה לא יום המיטה בכל דבר, אלא בשנה הראשונה חוששים לתקלה, ובשנים האחרות רק עושים ביום המיטה, יש להם על מה שיסמוכו. כמו הרב עובדיה אומר, זה לא איסו. מי שעושה ככה, מי שעושה ככה, יש לו על מה שיסמוך לגבי שנה ראשונה. הרב עובדיה עצמו אומר, עדיף תמיד ללכת לפי יום יציאת הנשמה.
אבל לא יכול להיות שאחד יום הקבורה יעלה, ובאותה שנה גם יום המיטה, פעמיים, זה אסור?
לא יודע. לא יודע. בדברים האלה, זה הרבה דברים גם רוחניים, אני צריך להסתכל בספרים, לא רוצה להגיד סתם, לא יודע. לא יודע. לא יודע, אני קורא שנייה, אני ממשיך. יש לנו עוד כמה דקות, ואם נראה למורה הוראה שיש חשש שהאבלים מפסיקו כל דיני האבלות של י"ב חודש מיום המיטה, בסוברם שאם קבעו את יום פקודת השנה ליום המיטה, גם דיני האבלות פוסקים בו ביום, באופן כזה נכון להורות להם לנהוג את יום פקודת השנה ביום הקבורה בשנה הראשונה, ושנים הבאות יקבעו ליום המיטה, ואם אינו ידע יום המיטה, ראוי לקבוע יום פקודת השנה ליום הקבורה. כלומר, אומר הרב עובדיה, מי שעושה, תמיד הולכים לפי יום יציאת הנשמה. שנה ראשונה מחלוקת אחרונים, לא חשוב איך שאתה עושה, אתה יוצא ידי חובה, עדיף יום המיטה תמיד, גם בשנה ראשונה. אלא אם כן, אומר הרב עובדיה, אם מגיעים אליך משפחה, שאתה יודע שיש סבירות גבוהה שמיטו, תגיד חילוני, שואל אותך, מתי לעשות את היום היורצייט? תגיד ליום הקבורה. למה? כי אם אתה תגיד לו יום הפטירה, והוא לא נקבר באותו יום, אז החילונים יגיעו ליום היורצייט שנה אחרי זה, יעשו קידוש של עילוי נשמה, יפסיקו את דיני האבלות. הם לא ישמעו דיני האבלות עד יום הקבורה שזה יומיים אחרי זה. מיתו, החשש של הטעות יותר מצוי שם. לכן אומר הרב עובדיה, איפה שחשש באמת, יש חשש חזק, שיתו בדינים של היו"ד בית חודש, תגיד להם יום הקבורה, שלא יהיה טעויות. אבל סתם אדם שהוא לא יתאה, אז תמיד נצמדים ליום המיטה, זה הכי טוב. וככה הרב עובדיה כתוב למטה, או ככה הוא ראה ביום כיפור לעשות לחיילים שמתו בתאריך אחד נקבעו ביום אחר, הוא אמר תמיד ללכת לפי יום הפטירה, אלא אם כן יש חשש לתקלות בתאריכים, זה המסקנה.
אבל אם למשל ביום המיטה יש מצב שכמו שעכשיו מלחמה ולא יכולים להגיע לקבר, דוחים את זה בשבועיים, זה בסדר או לא בסדר?
עוד פעם?
היום קצת, היום, כן? היום יש מלחמה ולא יכולים לעלות
לקבר. ברור, מי שלא יצטרך לעלות ליום המיטה, יש עניין שעלה ביום הקבורה. ברור, כן, אפשר, כן, נכון, לא יבטל, כי יש אחרונים לסמוך עליהם, נכון. טוב, שתי השאלות האחרות שראינו לא הספקנו, אז זאת השם, אולי שבוע הבא ניגע בהם. מה שרב חיים יחליט, לא יודע, או שניגע בהם או שנתחיל סוגיה חדשה. להמשיך, טוב, יש חמש דקות, בואו נראה עוד חמש דקות.
כמה שנים צריך
לעשות השכלה? לא יודע, נראה לי כל שנה זה טוב. כל שנה נראה לי, כן? כל שנה כתוב שיש עליית נשמה. 50 שנה, זהו. יש אין סוף, כתוב שביום, בראש השנה כתוב ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. ספרי חיים אני מבין, מי לחיים ולמוות. למה ספרי מתים נפתחים? כי כל שנה גם דנים את הנפטר. לכן כל שנה יש עלייה לנשמה. דנים אותו למה? כי האדם השאיר בעולם הזה תולדות. יש לך ילדים, יש לך מעשים טובים שעשית, אז הזכויות שלך עולות. אותו דבר, אדם שהשאיר עבירות, אז גם המערכת עדיין ממשיכה לעבוד. אז כל שנה, בראש השנה, ספרי חיים ומתים נפתחים לפניך. כן? אדם שיש לו ילד כאן, שכל יום מתפלל שחרית מנחה ערבית, ושומר מצוות, הזכויות שלו גם עולות. אז הכל נכנס לחישוב. טוב, עד כאן דנו בשאלה, סוגיה הלכתית שקשורה אלינו, ראינו שחלק מהפוסקים כיסרו על הסוגיה שלנו, אם למה השקל גם שניכם יום אחד, יום הקבורה ויום המיטה. בחמש דקות שנותרו לנו נראה את הקטע השני. שאלנו, למה זכה עשיו...
במלחמה, במלחמה,
עד שמפנים אותם?
קברו אותם, זה לא
שישאירו אותם. עשיר
חילול,
לקח זמן לזהות.
מה, האם הולכים לפי הקבורה הזמנית ולפי הקבורה התמידית? לא יודע, שאלה יפה. לא יודע, אני לא בקיא בהלכות אבלות האמת. שאלה טובה, לא יודע, שאלה טובה, צריך לבדוק. מסברה הייתי אומר לפי הקבורה העיקרית, אבל לא יודע, אני אבדוק איזה שבוע הבא, אני אגיד לך בזאת השם. אוקיי, אני עובר לשאלה השנייה שלנו, שאלה למה זכה עשיו לקבר במערת המכפלה? למה בכלל הוא רצה לקבר במערת המכפלה? ולמה דווקא הראש שלו זכה להיות שם? אז יש חידוש מאוד גדול של הערות דבש, רבי יונתן, אייבשיץ, יפה מאוד, שהוא כותב ככה, אני קורא מקור 2, והרבה טעם יש במה שלא ידע איש את קבורתו. שם, איפה שסיימנו, אתם רואים איפה זה? אחרי הילקוט יוסף למטה. בדיוק, כאן. 2. אומר הערות דבש, שם הוא דן בשאלה, כתוב שאף אחד לא יודע איפה משה קבור, ככה כתוב בתורה, ולא ידע איש את קבורתו. חז"ל אומרים, מי שעולה למעלה נראה לו כאילו זה למטה, יורד למטה נראה לו כמו למעלה. הקדוש ברוך הוא עשה שלא ידעו את קבורתו. למה? הרבה סיבות, הוא מונה שם, אחד הסיבות הוא כותב ככה. וגם יש טעם כי ידוע באיש שהיה רשע, נסלחו על קבר אלישע, וכאן כן קוברים רשע אצל צדיק. והנה לא קם כמשה, אילו ידעו קבורתו, היו רשעים מתכוונים להיותם נקברים אצל משה כדי שיהיו חוזרים וחיים כמו באלישע, ולכן נעלם קבורתו. הגמרא, כמדומה לי בסנהדרין, אומרת, כתוב בתנ"ך שאיזה זרקו גופה של מישהו על הקבר של אלישע ואותו אחד קם לתחייה. אומרת הגמרא, למה זה קרה? כי הוא היה רשע אותו אחד, ואסור לקבור רשע ליד צדיק, לכן איכשהו נגע בקבר של אלישע אותו אחד קם, המשיך כמה צעדים ונפל מת במקום אחר. אומר היערות דבש, למה לא נודע קבורתו של משה? כי מה הרשעים היו עושים? היו, אנחנו נעשה עבירות כל החיים, ואז שנראה שאנחנו גוססים, נרוץ, נקבר ליד ארונו של משה, ואז נקום לתחייה. אז ככה הם יתכננו את זה ככה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שלא יתפרסם קברו של משה, כדי לא לתת לרשעים כוח לקום לתחייה אחרי העבירות שלהם. זה נכון, המקום שלו, זה ההוכחה שלו, זה מאלישע הנביא. אלישע הנביא, נכון.
כל צדיקי
משה היה
אביינדים. לא קם נביא כמשה. נכון, אתה צודק, נכון, אבל משה, נכון, משה זה דאגה מאוד גבוהה. ואז הוא כותב שזו הייתה הסיבה שעשיו רצה להיקבר במערת המכפלה. אומר הירוד מס, וזה היה טעם עשיו שביקש להיקבר במערת המכפלה עד שקטלו וראשו נקבר שם. וכתב האריזל כי ראשו היה בקדושה. עוד מעט נסביר מה זה אומר. לכך נאמר כי צייד בפיו, כתוב כי צייד בפיו, לא בראשו, כי הראש שלו היה קדוש, אומר הארי הקדוש. ולא לשם שמיים נתכוון עשיו להיקבר במערת המכפלה, כי לא היה לרשע שום הבדל איפה ואן ייקבר. רק הוא ידע בנפשו שיותו רשע גמור, ואברהם ויצחק צדיקים גמורים, וחשב להיקבר שם, ואם הוא ייקבר שם הוא יחיה כמו אצל אלישע. הוא אמר, אני אקבר במערת המכפלה, אני אקום לתחייה, כי לא ייתנו לי להיקבר על הצדיקים כאלה. ישמעאל חזר בתשובה. ישמעאל, ישמעאל. כתוב שבקבורה של יצחק, ישמעאל קדים את יצחק לפניו. ואז אמרו, מכאן שישמעאל עשה תשובה. יצחק, בקבורה של אברהם. בקבורה של אברהם. הוא חסם את הקבורה של...
הקבורה של יצחק.
כן.
לא של יעקב. היו יעקב
ועשיו. לא יודע. זה שהיה כיבוד דורים, היה לו כיבוד דורים. כתוב שהוא, יש מקומות שכתוב שהוא ראה, השפת אמת כותב שהוא ראה תשובה, והוא רוצה להגיד שבגלל זה הראש שלו שמה. הוא רוצה להגיד שהוא ראה תשובה. אבל הפשט הוא היה רשע, עשיו. היה רשע. שמה? מה, הראש של עשיו? בקבורו אותו יצחק ו... לא יודע, לא יודע. רבותיי, הרב בחוץ, אז אני גומר דקה. אצל עשיו, אני אומר עוד פעם, כתוב בשפת אמת שהוא יראה תשובה, בפשט נראה לי, לא יודע אם הוא עשה תשובה, גמורה, לא יודע, הוא היה רשע, רואים שהוא רצה לעכב את הקבורה של יעקב אחים. אז אומר היערות דבש, אני מסיים אותו ונעצור כאן, אומר היערות דבש, למה עשיו רצה להיקבר במערת המכפלה? לא היה אכפת לו להיקבר איפה שהוא ייקבר. הוא רצה להיקבר שם, כי הוא ידע שהוא יקום לתחייה, שהוא ייקבר על הצדיקים, כמו הסיפור עם אלישע. לכן הוא רצה להיקבר שם. ולמה הוא זכה שהראש שלו ייקבר שם? דווקא הראש, אומר הארי הקדוש, כי הראש שלו היה קדוש. מה זה אומר? זה נגיד שהוא רבה, רק נגיד עכשיו ממש בקצרה, שהיה לו בשורש נקודה של קדושה. הבעיה שלו הייתה שמה שהוא ידע בראש לא עבר לגוף, וזה יותר נעריך בשיעור הבא. גם מובא בספרים הקדושים שהראש שלו, זה אומר שהיה לו נקודה של קדושה בתוך, עובדה שיצאו ממנו צדיקים. רבי עקיבא, בן גרים,
רבי מאיר,
רבי עקיבא, רבי מאיר, שמעיה ואבטליון, עשיו זה ראשי תיבות, עקיבא, שמעיה ואבטליון, היה לו שורש של קדושה, לכן הראש שלו קבור שם. למה דווקא הראש? וגם לגבי השאלה השלישית, למה דווקא חושים בן דן הרג אותו ולא שאר השבטים? זה נעשה בקצרה בתחילת שיעור הבא ונעבור לסוגיה אחרת. שריכם ישראל.